שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על ביטוי שתופס המון כותרות בשנים האחרונות, יום הדין. ננסה להבין מהו יום הדין והאם צריכים להתכונן, ובעיקר איך תהיו איתנו. טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, באמת אנחנו רואים שעם אירועים שקורים עכשיו בעולם, שבאמת הם לא פשוטים, שינויים באקלים, כל מיני אסונות טבע בתאוצה מאוד גדולה שקורים. אנחנו רואים יותר ויותר כותרות שמדגישות את המילים יום הדין, אפוקליפסה, מראות אפוקליפטיים שפתאום אנחנו יותר חווים אותם ככה. ולצד זה אנחנו גם רואים שעשירי העולם מכינים את עצמם לאיזשהו אירוע אפשרי מהסוג הזה, בונים ממש בונקרים. והרבה אנשים שואלים את עצמם, האם באמת יש ממה לחשוש? מה זה בכלל המושגים האלה עם המיתוסים שעומדים מאחוריהם? היום נרצה קצת להבין יותר איך חוכמת הקבלה רואה את המיתוסים האלה, את המושגים האלה, ובאמת מה עומד לפנינו. אז קודם כל נשאל, מאיפה באמת מגיעים החששות האלה, המושגים האלה, אפוקליפסה, יום הדין? האם יש באמת חשש?
יש לזה שתי מקורות. מקור שבעולם הזה שכולם מבינים שזה החימוש וכל הסכנות האלה עם הפצצות אטום, מימן וכן הלאה, שזה יש כל כך הרבה כבר לכל המדינות שאפשר לפוצץ כדור הארץ ולפוצץ אותו לחתיכות קטנות, שיתפזר בכל היקום ולא יישאר ממנו כמעט וזכר. שישרף הכל, אפילו האדמה עצמה, מאותה אנרגיה שאנחנו כבר שומרים בתוך הפצצות האלו. אז ודאי שאנשים חושבים שאם זה ויקרה, אז מה יהיה איתי? יש כאלה שאומרים שמה שיקרה יקרה, שמה אנחנו יכולים לעשות, ומאיפה אני יודע איפה אני אהיה באותו רגע, ואיפה הבונקר שלי, ומה אני אסע אליו והגיע אליו, ועד שאני, או שאני אברח לאיזה אלסקה, לאיזה מקום, לא יודע, גם שם זה לא בטוח, באף מקום לא בטוח, אבל נגיד, כן? ואומרים שעוד יותר גרוע לאלו שישארו בחיים ולא ימותו מיד. כי התנאים לחיים הם יהיו כאלה שיותר גרועים ממוות. זה לא מזון ולא אוויר ולא... ולא בקצור, זה יהיה איזה מין התקררות של כדור הארץ מאותו הפחם, מאותו הפיח, מאותו האוויר שישאר. ולכן אולי לא לחשוב על כלום. ואם לחשוב, אז קודם כל לחשוב האם יש לך אמצעים כדי, לפי הפנטזיות ויכולות של הנדסה וכל אלו, לעשות משהו. יש מקומות שמוכרים כאלה בונקרים, כמו שאתם אמרתם, ובאמת ישנם אנשים שקונים את זה, וזה מרגיע אותם. העיקר זה מרגיע. אני לא רואה בזה שום דבר יותר מזה. אמריקאים כבר בנו כאלו בשנות 60, 55, 60, הם בנו הרבה כאלה. כן, וכיום כבר איתם אין מה לעשות, הם כבר יצאו מכלל שימוש. אבל יש הרבה אנשים שחושבים איך אני אוגר את המזון ואיפה אני אהיה. מפרוץ מלחמה, ואם כן. זאת אומרת, אצלם יום הדין זה יום שמפרצת מלחמה. מלחמת האטום, לא מלחמות הרגילות. ואפילו רגילות, כן, גם כן. אדם חושב על מקום המסתור. ואז יום הדין הוא יום שאנחנו עושים אותו. חוץ מזה, איך שמפרשים את התנ"ך, אז יום הדין הגדול והנורא זה יום של דין וחשבון ומשפט שהכוח עליון, הבורא, עושה עם כל הנבראים.
כן, זה קיים בכל הדתות למעשה.
כן, שהוא מגיע אליהם ודורש דין וחשבון מה שהם עשו עם כל אותם החיים שהוא נתן להם, איך הם התנהגו ולאיזה סיכום הם הגיעו, ומה לפי הדין וחשבון, לפי משפט צדק, מגיע להם כתוצאה מזה.
איך חוכמת הקבלה רואה את המושג הזה, יום הדין, איזה יום כזה ש...
לא כמלחמת העולם האטום, ולא כמו שאומרים כל הדתות, אלא היא רואה את זה בצורה אחרת לגמרי.
זה לא יהיה איזה יום כזה שיגיע ומישהו מהשמיים ישפוט אותנו.
לא. המשפט הוא מגיע לאדם, ומשפט הוא מגיע משפט הוא מגיע בצורה כזאת שאדם מתחיל לראות את עצמו לעומת מה שהוא צריך להשיג בחיים האלה, מהחיים שנתנו לו מלמעלה, מה הוא היה צריך לעשות איתם, לאיזה חשבון הוא מגיע. ואז הוא רואה שהבורא לא ברא את העולם בהפקר, וכל נברא ונברא לפי התפתחות שלו, לפי השורש נשמה שלו, צריך להגיע לחשבון, לדין, להחלטה, מה אני עשיתי, מה אני עושה עם החיים שלי, בשביל מה קיבלתי אותם, לאיזה צורך, למה אני צריך להגיע, ועד כמה שאני רחוק, קרוב, לפחות התקרבתי, או אולי הפוך הלכתי, הפוך אחורנית, מאותה המטרה שהבורא התכוון בבריאתי, ואז הוא עושה דין לעצמו. אף אחד לא עושה לו דין. זאת אומרת, יום הדין זה שמגיע יום, קודם כל, אור מיוחד מלמעלה, שאדם מרגיש בעירה הזאת שמגיעה אליו, עד כמה שהוא עדיין רחוק מתיקון. וזה אצלו נעשה כיום הדין. וזהו, כך הוא הולך לחתוך את החיים שלו לפני יום הדין ואחרי יום הדין. אם זה באמת יום הדין, אז הוא צריך להחליט מה אני עושה עם עצמי, עם החיים שלי.
זאת אומרת, זה לא משהו עתידי שיקרה בקץ הימים, שאז...
לא, זה דין וחשבון שאדם עושה לעצמו, בשביל מה אני קיים, מי אני, מה אני, לאן אני, ועוד ועוד.
למעשה ביהדות יש ימי דין כאלה שקבועים בלוח השנה, יום כיפור.
כן, זה כל החגים שלנו הם כסימנים חיצוניים, שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו כאלה, או דין וחשבון, או התעלות ממדרגה של גלות למדרגה של גאולה, נגיד, כמו שיציאת מצרים, פסח, וכו'. כאלה, או חנוכה לעבור גם כן משלב לשלב, מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע.
אז מאיפה בעצם מגיעים המיתוסים האלה? שיהיה אירוע, משהו אפוקליפטי, בסוף
הימים? פשוט מאוד. האנשים השיגו את הדרגות האלה, מצבים האלה רוחניים, ותראו אותם כאילו שזה הדבר הגשמי עומד לקרות. ואז לאנשים שלא נמצאים בהשגה רוחנית, אז הם מקבלים את הסיפור הזה בצורה חיצונה, וממשיכים את זה לכל מיני צורות, לתרבות, לחינוך, לספרות, ואז נוצר סביב זה הרבה הרבה ככה חומר, וגם כן מנהגים למיניהם, וכך אנחנו חיים, זה הופך להיות לתרבות.
זאת אומרת, איזשהו תהליך פנימי...
מעבודה פנימית של האדם, שהוא צריך לשנות את עצמו עד כדי שעושה דין וחשבון לעצמו, מי אני, מה אני, מה הייתי, למצב החיצון שאני... מתייחס לזה כלמנהג, שיש לי לזה או סעודות, או כיום כיפור זה צום, או שכראש השנה זה תפילות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה כבר נעשה יסוד לדתות.
יש לי שאלה, אם אני מתבונן על תרבויות שונות, הזכרת תרבות לפני רגע, ברחבי העולם, עמים שונים, אמונות שונות, דתות שונות, אפשר בדרך כלל לזהות מכנה משותף של כולם, שבו לכל בני האדם, בכל הזמנים אולי אפילו, יש להם תחושה שיום אחד תיגמר ההגיגה. יום אחד החיים שאנחנו מכירים היום ייגמרו, ונצטרך לתת איזה דין וחשבון במפגש שלנו עם הכוח העליון. כל אחד מגדיר את הכוח הזה בצורה אחרת, מתאר את הסצנה הזאת קצת אחרת, אבל יש איזשהו מוטיב שהוא נמצא אצל כולם.
כן, זה...
שמתישהו תגיע נקודה של מפגש...
החיים שלנו נגמרים.
אז עוד שנייה רגע עם התשובה, זה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע, מאיפה זה נובע? איך זה שלכל בני אדם יש הרגשה שמתישהו המסיבה תיגמר? ולמה האסוציאציות הן שליליות של סוף, של קטסטרופה, של זה? למה שלא נצייר לעצמנו שמשהו נגמר ומתחיל משהו אולי הרבה יותר טוב? מאיפה זה נובע?
קודם כל, כולם קושים את זה מיום המיטה, כי אז בטוח אתה מסיים את החיים האלו וחייב לתת על זה דין וחשבון. זה ברור. מצד אחד, מצד שני, כשאנחנו...
זה בחיי הפרט. זה בחיי הפרט. אחד, אבל כן. אני שואל אפילו לא בתפיסה של הפרט, אלא בתפיסה הכללית של יום אחד, המין האנושי יצטרך לסיים את הסיפור הזה.
גם על זה כתוב בתורה אז, כזאת.
אז למה לכולם יש כזאת הרגשה, ולמה היא תמיד רעה, האסוציאציה היא של משהו קשה?
זה יום הדין, כי זה, אתה צריך לעמוד בדין ולענות מה עשית עם החיים שלך. כן? הנה אנו כשולח לכם את אליהו הנביא. כן, לאותו יום הדין הגדול והנורא, וזה כאלו דברים שמספרים לאדם, ולא היום, שהיום זה מאלה, אנחנו כבר רגילים מכל הכלי תקשורת יום-יום לחיות בפחד.
למה המפגש הזה של המין האנושי עם הכוח העליון מצטייר לנו כמשהו מפחיד, ולא כמשהו נגיד טוב ונפלא?
אם אני צריך לעשות חשבון לחיים שלי, אז אני בדרך כלל מוצא את עצמי שעובר על אותם החוקים שתורה מספרת. מי יכול להגיד שהוא צדיק? אלה מי שממש לא בדיוק מבין דרישות התורה, מה היא דורשת מהאדם.
קודם אמרת לנו שאף אחד לא שופט אותנו באמת, אלא שאנחנו צריכים בעצמנו לעשות חשבון.
אנחנו מדברים על איך שהאדם הרגיל מהרחוב מתאר לעצמו את הדברים.
כן. אז מאיפה הגיע הפחד הזה? אם אף אחד לא באמת שופט אותנו ולא כועס עלינו, אז מאיפה מגיע הפחד שמישהו שם למעלה רושם?
אבל שוב, את מבלבלת, סליחה שאני אומר מבלבלת בין שני דברים. או מה שנדמה לאדם ומה שהוא מצייר, ומה שקורה באמת.
כן.
על מה שקורה באמת אנחנו לא יודעים ולא רוצים לדעת את זה. בינתיים זה נעזוב. אבל מה שאנחנו מתארים לעצמנו כאן, שגומרים את החיים וצריכים לעבור דרך משפט. ועל זה כתוב בצורות כאלה... של השומרים ושוטרים ודיינים, ואדם כבר לא יכול לשקר ולהביא איתו אפוטרופוסים ועורכי דין. זה באמת הוא מרגיש את עצמו אז במצבים כאלו שהוא חושב על זה בצורה שאין לו על מה לסמוך.
האם הסיפורים האלה הם לא אמצעים של הדת להפחיד את האנשים, לגרום להם?
ודאי, דת רוצה להפחיד אנשים, מפני שבצורה כזאת יכול להחזיק אותם.
כן, אז מה קורה באמת? אמרת לא שופטים אותנו, אין מישהו שעומד עם שוט, אלא משהו אחר. איך אתה מתאר? אמרת שיש איזשהו בורא שברא אותנו?
אני אומר שיום הדין הוא צריך לקרות בכל יום ויום עם האדם, ומתוך זה שאדם בכל יום הוא, הוא מתאר לעצמו את ה... מתאר לעצמו את הדינים שממש מגיע לו ואת החיים שלו, אז אם יום יום הוא עושה את זה, אז צריך גם כן, זה צריך ליישר אותו בחיים שלו. כתוב בחוכמת הקבלה שהוא צריך חצי שעה ביום להיות
בחשבון.
בחשבון נפש, וכל היתר השעות, 23 וחצי שעות, הוא צריך לתקן את עצמו.
שמה זה אומר?
לתקן את עצמו, זאת אומרת, לעשות כל מיני פעולות שעל ידם הוא מגיע למה שהתורה דורשת, לאהבת לרעך כמוך.
לאהבת לרעך כמוך.
כן.
אז מה בעצם המוטיבציה לכל אדם לעשות חשבון נפש כזה, שהוא רוצה להגיע לחיים טובים יותר, או שזה הפחד?
בהתחלה הוא רוצה להגיע לחיים הטובים יותר, למצב שנקרא גן עדן, זה לא אחרי מוות, אלא להרגיש את המצב כזה כאן, בחיי חיותו בעולם הזה. ואחר כך הוא מתחיל להבין שההשפעה והאהבה ויחס טוב לכולם, וזה שהוא ממש מוסר את נפשו, את עצמו, למען האחרים, בזה הוא דומה לבורא, ומגיע להשתוות הצורה עמו, ועושה נחת רוח לכוח עליון. וזה באמת בשבילו העיקר. לא מה שיקרה איתו, הוא על זה בכלל סוגר כל החשבונות, זה לא מעניין אותו, ממש לא מעניין. כן? ורק איך לעשות נחת רוח לבורא. דרך כל הנבראים. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. וזה, החשבון הזה שהוא עושה, נקרא יום הדין. יום הזה יכול להיות בכל יום בבוקר, בערב, בצהריים, זה יכול להיות פעם בשבוע, איך שאדם מרגיש ועושה חשבון. בדרך כלל אנשים שלומדים חוכמת הקבלה ורוצים לממש אותה בצורה הנכונה, אז יש להם את זה כמה פעמים בכל יום.
בקשר למושג הזה, יום הדין, שעד כה דיברנו עליו, הרבה פעמים נקשר אליו מושג נוסף של אחרית הימים, או של קץ הימים. תסביר לי קצת את המושג הזה. מה זה אומר? למה הכוונה שיגיע מתישהו קץ הימים? מה הולך להיגמר שם?
הולכים להיגמר החיים האלו שאדם משקיע את עצמו במאבק בין האגו שלו לאהבת הזולת, שהוא כבר מנצח, בעזרת השם ודאי, שמגיע לאהבת הזולת ודרך זה לאהבת הבורא, ובזה הוא מסיים את התפקיד שלו, בינתיים. זה
אדם שהוא מאוד רוחני, לפי איך שהגדרת אותו.
כן, ודאי.
זאת אומרת שהיה לו מאבקים פנימיים בין הכוח של האהבה שהוא מגדל בקרבו, לבין הכוח האגואיסטי שיש בו, ואז זה מגיע לאיזשהו סוף.
כן.
אני רוצה לשאול לא על אדם כזה שהוא מאוד מאוד טוב ורוחני, אני רוצה לשאול על המין האנושי בכלל. מתי שהוא מחכה לנו קץ הימים, אחרית הימים? יש איזשהו יום שהוא האחרון? באופק?
לא. אנחנו חייבים על פני כדור הארץ להתקיים עד שאנחנו כולנו מגיעים למצב שהוא מתוקן. שהוא המתוקן. עד אז אנחנו בכל זאת נצטרך להתגלגל כאן.
מה זה אומר להתגלגל?
להתגלגל זאת אומרת שמתים ושוב נולדים, מתים ושוב נולדים. זאת אומרת, יש בנו איזה נקודה נצחית שהיא חייבת להתגלגל בכל מיני לבושים. בינתיים הם לבושים של הגוף שלנו, כמו שנראה לנו, בשר ודם, עד שאנחנו נפתח את הנקודה הזאת ונעלה אותה להשפעה ואהבה.
אז אחרית הימים, או קץ הימים, או הסוף של הימים של המין האנושי, הוא מדבר על מצב מתוקן?
כן.
תגדיר טיפה את המצב המתוקן, שאני אבין לאן צריך להגיע.
מצב המתוקן זה שאנחנו כולנו, אחרי תיקונים רבים פרטיים, עושים חשבון כללי, מתקבצים יחד לחשבון אחד, כאיש אחד בלב אחד, ועושים תיקון האחרון בזה שהופכים להיות לרצון אחד, לנשמה אחד, ולפעולה אחד של השפעת נחת רוח לכוח עליון. ובזה אנחנו כולנו מגיעים כאיש אחד שנקרא אדם. פעם זה היה אדם הראשון, דמות כזאת, אחרי שאנחנו עברנו, עבדנו על כל החלקים האלו שנשמה הזאת נשברה, ואספנו אותם יחד. זה עיקרי אדם האחרון. כן, ואז אנחנו מתוך הרצון הזה, שנקרא דמות הזאת, הרצון הזה, משפיעים לבורא, ובזה מסיימים את כל התפקיד שלנו בעולם הזה. ואז מההרגשה שלנו, אנחנו נכללים כולנו בכוח עליון, ואז אותה הרגשה שאנחנו חיים כאן בעולם הזה היא נעלמת. בקיצור, העולם הזה נעלם, כי הוא קיים רק כלפי תפיסתנו.
כתוב גם ביהדות שהעולם מתקיים 6,000 שנה.
אז כן.
מה המשמעות של המושג הזה? 6,000 שנה, אם זה זמן או משהו אחר?
זה לא זמן. זה 6,000 מדרגות. כרגיל, בחומת הקבלה אין זמן, תנועה ומקום. מה שייכים לעולם הזה. אלה... זה לא לפי הסיבובים של כדור הארץ סביב עצמו וסביב השמש, אלא זה הכל לפי עליית המדרגות, שאנחנו צריכים להשתפר, כל פעם להשתנות בחיבור ואהבה יותר ויותר ויותר, עד שאנחנו מגיעים למצב המתוקן. והמצבים האלה שאנחנו צריכים לעבור, מספרם 6,000, זה מדרגות העלייה.
ומה קורה אחרי זה באלף השביעי, אחרי שנכנסנו כבר לעולם כזה?
אז אנחנו מגיעים למצב המתוקן.
כן.
יש אלף שביעי ושמיני ותשיעי ועשירי.
אני רוצה להקריא רגע, יש כאן הגדרה של המילה אפוקליפסה. אני תמיד חשבתי שיש לזה הקשר מאוד שלילי, אבל דווקא משמעותה התגלות. מסתבר מיוונית. היא קיבלה... משמעות עממית שקשורה לאחרית הימים, אבל בעצם מדובר...
מי?
המילה אפוקליפסה. היא קיבלה איזושהי משמעות עממית, אבל אם חוקרים קצת לעומק, אז זה בעצם מדבר על איזשהו עולם חדש שיקום, חברה חדשה, סדר קוסמי חדש.
כן.
אז אם ננסה...
סדר קוסמי אני לא אומר, וכל הדברים האלה זה...
כן.
אז מבחינת התפיסה שלנו, את עצמנו ואת העולם שבו אנחנו חיים, מהמצב שבו אנחנו נמצאים היום במאה ה-21, עד למצב הזה של קץ הימים, מה יהיה השינוי המהותי? מה יהיה ההבדל המהותי בתפיסת החיים?
בדיוק כמו שאמרת נכון, תפיסת החיים, שינוי בתפיסת החיים, בתפיסה, בתפיסת המציאות. לא חיים שאני מתייחס אליהם ככה, או אני מתייחס אליהם ככה. אלא אני בעצמי משתנה, ולפי התפיסה שלי, הכל משתנה. עד כדי כך שאחרי שאני מגיע לחשבון הנכון, אני לא רואה את הגוף שלי, אני רואה רק רצון. אני לא רואה העולם, אני רואה רק רצון. אני חוץ מרצון הזה רואה רק את הכוח העליון, שגם כן רצון להשפיע לי, ואני כנגדו כרצון להשפיע לו. ולא אני לבד, אלא כולנו יחד, המחוברים יחד, בהשפעה ואהבה. זה מה שאני מגלה.
אז אם אני רוצה להשוות את זה לתפיסת החיים היום, מהי תפיסת החיים שלי היום, ומהי תפיסת החיים העתידית של המין האנושי בקץ הימים?
תפיסת החיים היא כזאת שאני נמצא עם כל הנבראים יחד, ברצון אחד, כי...
זה בקץ הימים?
כן.
תן לי רגע קודם את היום, שיהיה לי להשוות שתי תמונות.
שאני רואה עד כמה שאנחנו נמצאים בניגוד, באי חיבור, ועד כמה שאנחנו נוראים, וכמה שאנחנו מפסידים מזה, וכמה שהכוח העליון שהוא טוב ומטיב דורש מאיתנו להיות כמוהו, טובים ומטיבים זה לזה, ודרך זה אליו. וזה הדין וחשבון שאנחנו עושים, ואז אנחנו מבינים עד כמה שאנחנו הפוכים מהתכלית, ומתוך הרצון שלנו, אנחנו משתוקקים לאותו מצב שנקרא תפילה.
ומה עם כל האירועים המפחידים שקורים, הכותרות בעיתונים, זה קשור לתהליך הזה?
מה שכותבים עיתונים...
נצטרך את הבונקרים האלה שאנשים מכינים?
לא, שום דבר לא יעזור, כי העולם שלנו אז נעלם. מתפיסתנו, העולם הוא קיים רק בתפיסה שלנו, ולכן אנחנו עוברים למדרגה אחרת של תפיסת המציאות.
זה היה עמוק.
שקלור.
זה היה עמוק מאוד מה שאמרת, אבל אני רוצה לסיים בשאלה אחרת, כי בעוד 30 שניות הזמן שלי נגמר. אם היום יש לאדם כסף, כדאי להשקיע אותו ברכישת בונקר לקץ הימים, ליום הדין, או שמה כדאי להשקיע בדברים אחרים, אם כן מים?
רק דבר אחד הייתי ממליץ להם להשקיע. בהסבר האמיתי, מה זה אדם, תפקיד האדם, מטרת החיים, ויום הדין האמיתי. זה בטוח שאדם מרוויח לנצח. וכל הבונקרים האלה זה רק להרגיע אותו לפי תפיסת העיתונות.
הבנתי. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. לומדים, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.